טוב. התחלנו לדבר לפני שבועיים. להציע דרך מעשית לעבודת המידות. ולמעשה הגענו עד אפשר לומר עד השלב באמת לקראת השלב האחרון, שאת זה היינו רוצים קודם כל להשלים, ואולי לתת גם לנסות דרך דוגמה להתחיל לגוע במידה אחת מסוימת, ועל זה הדרך כמובן גם במידות אחרות. אז התהליך שדיברנו עליו הוא שאדם יושב עם עצמו, בעזרת השם יש לו רצון והאמונה שזה אפשרי, ואז הוא יושב עם עצמו מספר פעמים בשבוע, כל פעם זמן מסוים, וכמו שהגדרנו את זה, ממפה את עצמו, כלומר באמת ככה שם את עצמו בצורה חיובית, מתוך עין טובה, שם את עצמו ככה על שולחן הניתוחים, ונותן סוג של הערכות לעצמו בכל מיני מידות משמעותיות וחשובות לחיים, ולאחר מכן בוחר מידה אחת שהיא בעיניו כרגע החשובה ביותר, ובאותו רגע הוא מתחיל בעצם להתמקד בעבודה על המידה הזאת. ואיך עושים את ההתמקדות הזאת, שאמרנו גם שלא בטוח שמומלץ לעבוד על כמה דברים ביחד, כי בדרך כלל כשנותנים כוח לריכוז מאמץ למשהו אחד, אז אפשר להגיע לתוצאות, אפשר להגיע בו באמת לדברים משמעותיים, ואז עוברים לדבר הבא, ויש גם השפעות שקורות כבר ממילא מתוך עבודה חזקה על משהו אחד, שכל אחד כמובן יכול לבחור על מה לעבוד. אמרנו שבצורה טבעית כנראה אדם יבחר את אחת מהמידות שלהם הוא נתן הערכה פחות טובה, וששם הוא מרגיש שבאמת הוא צריך שם לעבור את התיקון המשמעותי, את הבניין הרציני. ובחרנו מידה כזאת, מידה אחת כזאת, ושם אנחנו מתחילים את העבודה עצמה. אז העבודה עצמה, אמרנו, שלב הראשון, אני חושב שהזכרנו אותו, אבל זה לא משנה. זה קודם כל פשוט לחשוב על המידה הזאת, גם לחשוב עליה פשוט עם עצמנו, בלי ספרים, פשוט לנסות לשאול את עצמנו את השאלה כביכול הכי טריוויאלית והכי פשוטה: מה הבעיה אם אני כועס? מה הבעיה אם אני קנאי? אם אני עצלן? מה זה הסיפור הזה? למה זה דבר כל כך לא טוב? למה הדבר הזה עובדה, הוא מפריע לי, ואני יודע, ואני גם יודע שזה מידה לא טובה, אני מבין ומרגיש, אבל אני רוצה להעמיק ונסות להבין באמת את העומק של המידה. וכמובן שמה שעוזר לזה זה לימוד, כמו שאמרנו, לדקור, זאת אומרת לקחת מספרים על המידה הזאת הספציפית. לא לומד עכשיו את כל הספר, לוקח עכשיו את אורחות צדיקים, לוקח את הפרק על המידה הזאת ומשקיע בו לימוד וכן מעוד מספר ספרי מוסר ומידות. והשינוי בין הלימוד הזה לבין לימוד רגיל שאני לומד ספר מתחילתו ועד סופו, שזה כמובן, זה כמובן לא סותר וזה כמובן דבר מצוין, כמו שאמרנו, זה לא במקום ללמוד קצת ישרים או כל ספר אחר שלומדים אותו על הסדר, אבל אני חושב שיש הבדל, יש הבדל פנימי, מנטלי, באופן הלימוד. כשאני לומד ספר ככה על, 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 על הרצף, אז גם אני כמובן חושב לעצמי מה אני יכול לקחת מפה ומה למדתי מפה וכדומה, אבל באיזשהו מקום הצד הלימודי הוא קצת יותר עיקרי, והצד האישי הוא נלווה לזה. הוא לא ממש, לא בהכרח שהוא ממש, כל דבר אני ישר לוקח אותו לעצמי ושואל את עצמי מה המשמעות של זה לגביי וכו'. לעומת זאת, אחרי שעשיתי את כל העבודה הזאת של בחירת המידה והערכה העצמית שלי עם עצמי, והחלטתי כבר על המידה הזאת, ועכשיו כשאני לומד אותה מתוך זה שיש לי עניין, יש לי עניין במידה הזאת, כי היא מפריעה לי, אז סביר להניח, אחת לפחות מהניסיון שלי, בסוף זה דברים אישיים, אבל הגיוני גם, שברגע שאדם באמת זה חשוב לו והוא רוצה, והוא עכשיו בחר במידה הזאת, והוא לומד רק את הפרק הזה עכשיו, מתוך כל הספר הזה, הוא בוחר את הפרק הזה, וחשוב לו באמת להבין לעומק מה הסיפור של, של המידה הזאת, למה היא כל כך לא טובה. באופן טבעי ספרים נותנים גם תוך כדי שמסבירים, כל אחד על פי דרכו, נותן לך כבר כל מיני רעיונות למחשבה שמעמיקים בך גם את המודעות לזאת, לרצון לעבוד על המידה הזאת מתוך מה שלמדת. גם כל מיני טיפים מעשיים שלפעמים תוך כדי הלימוד, תוך כדי הקריאה של הדברים, אז לפעמים גם אותו בעל ספר גם כבר נותן רעיונות מעשיים איך לעבוד על זה. ואנחנו, ואז כשאתה לומד את אותה מידה, אתה אתה רושם לעצמך נקודות שאתה אומר, זה דברים שחשוב לי לזכור. לא תזכור הכל, ולא חשוב לזכור הכל. באופן טבעי יש דברים שמדברים אליך יותר ויש פחות, אבל אתה מרגיש איפה יש משהו שנגע בך, איפה יש איזו הבנה ככה שפתאום הסבירה לך יותר טוב את העניין, איפה יש איזה רעיון שאתה אומר, זה משהו שאני רוצה לשמור אותו, תכף אני אגיע לעבודה המעשית שלי, אני אוכל להשתמש ברעיון הזה כשאני יעבוד על המידה הזאת. אז זה, אני חושב, שלב ראשון, הוא יכול לקחת מספר שבועות, זה תלוי באיזה קצב אנחנו נשקיע, נלמד כל יום או לא כל יום, כמה זמן כל יום, באיזה קצב נלמד, וזה יכול להיות שונה מאדם לאדם, יש אדם שלומד מהר יותר, יש אדם שדווקא בלימוד הזה לפעמים ילמד קצת יותר לאט, כי באמת הוא רוצה להפנים, בלי לעשות חשבונות, לא לעמוד עם סטופר על זה, מתי אני אסיים, יותר להשקיע באיכות מאשר בעניין הזה לפחות, אולי זה תמיד, אבל בטח בעניין הזה יותר להשקיע באיכות מאשר בכמות של להספיק. בלי, רגוע, העיקר שתחיה את הדברים ותפנים אותם. גמרנו את השלב הזה, את השלב הלמידה הזה, ובעצם עכשיו אנחנו עוברים לשלבים המעשיים ממש, זאת אומרת, למקום שבו זה ממש נוגע אליי באופן אישי. ואז אני חושב שהשלב הבא זה השלב שבו אני שואל את עצמי איפה, ממש ביום יום אני ככה לוקח את עצמי שבוע, שבועיים אחורה, חודש, לא משנה, מסתכל על כל מיני אירועים שקרו לי ומנסה לבדוק באיזה סיטואציה העמידה הזאת פגשה אותי. זאת אומרת, הרי עשיתי את כל הערכה על עצמי ונתתי את אותו, את אותה הערכה שאני רוצה לעבוד על זה, כנראה בגלל שאני מרגיש שזה חלש אצלי, ואז עכשיו אני לא רק אומר באופן כללי זה חלש ואני מרגיש לא טוב עם זה, אני עכשיו הולך ומחפש בחיים שלי ממש, ואפילו אם אפשר לרשום לעצמי, סיטואציות שבהם אני, בהם אני פגשתי את, פוגש את הדבר הזה. זה דבר שדי בקלות, מי שיש לו את אותה מודעות עצמית, שכבר דיברנו עליה, ומכיר את מקומו ואת, מרגיש את חייו, אז הוא מהר מאוד יעלה על הדברים האלה. אם זה כעס, אז הוא יסתכל, והוא ייזכר בסיטואציות. זה יכול להיות בבית, מול ההורים, מול אחים, מול זה. זה יכול להיות מול חברים. כל מול אנשים זרים באיזשהו, לא יודע מה, באיזה תור לאיזה מקום, באוטו, בנהיגה, באלף ואחד, כל אחד מכיר את עצמו, מנסה לרשום לעצמו את הסיטואציות שבהם זה קורה. בהם קורה את הסיטואציה הזאת שכשהוא נתקל במצב הזה, אז זה קורה לו. אז הוא מתפרץ, הוא כועס, הוא מגיב בצורה הזאת, בצורה אחרת, וכן על זה הדרך כמובן, כל מידה הוא מידה, אני לא יודע מה, עובד על מידת העצלות, אז אני מסתכל על היום שלי ושואל את עצמי איפה המקומות שבהם, איפה זה, 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 כל אחד זה משהו אחר. אחד קשה לו לקום בבוקר, ואחד דווקא קם בבוקר, אבל כשהוא צריך, אני לא יודע מה, בבית, לשטוף כלים, זה בשבילו סיוט ואין מצב, הוא לא עושה את זה. הוא לא עושה את זה למרות שהוא יודע שזה לא כך בסדר, כי בסוף בבית כל אחד צריך לשים יד וכולם חלק מהסיפור, אבל הוא יודע שמה הוא לא מצליח. אז הוא מחפש, את הסיטואציה, את הסיטואציות שבהם זה, 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 זה פוגש אותך, ומנסה לנתח את, את הסיטואציות האלה ביחס, לעצמך, ולהבין, למה בבוקר אני מצליח ובשטיפת כלים אני לא מצליח? למה כשפלוני אומר לי משהו אני לא כועס, אבל כשאלמוני אומר מה שאני, אני מנסה להבין מה קורה אצלי בתוכי ביחס לאותו דבר שאני פוגש אותו, ששמה המידה הזאת תופסת אותי ושמה היא מצליחה להתגבר עליי ואני לא מצליח להתגבר עליה ולעשות את מה שאני צריך לעשות. כל מה שלמדתי נמצא אצלי ברקע על כל מה שלמדתי בחודש לפני כן נמצא אצלי ברקע, כמה הדבר הזה באמת הוא לא נכון, כמה הוא לא טוב, איזה נזקים הוא מביא, כמה חשוב לעבוד עליו, וכל מיני שקיבלתי שם כל מיני רעיונות שרשמתי אותם לעצמי. ואז אני בעצם מגיע למקום של העבודה המעשית ממש, שפה אני ממש בהתאם לכל מה שעשיתי עד עכשיו, אני מתחיל עכשיו להבין מה אני צריך לעשות כדי להתגבר על הסיפור הזה לפי כל הנתונים שיש לי עד עכשיו. וזה מתחלק באופן טבעי, זה מתחלק לשני חלקים. חלק אחד של סור מרע והחלק השני של עשה טוב. החלק של סור מרע זה לנסות ולקחת סיטואציה אחת או שתיים מתוך הסיטואציות האלה שאני פגשתי את עצמי, ואני יודע שזה יחזור. הרי אני אגיע הביתה עוד פעם בסוף שבוע, ושוב יהיה מישהו שצריך יהיה לשטוף כלים, או לשטוף רצפה, או לא משנה מה לעשות. אני כבר יודע שהסיטואציה תגיע, ואני מנסה להכין את עצמי כבר מראש לסיטואציה הזאת הרבה לפני, לא לחכות לרגע. אם אני אחכה לרגע שבו אני אגיע לסיטואציה, אני כנראה לא אצליח להתגבר עליה, כי לא הצלחתי גם עד היום, ותמיד הבנתי שזה לא כל כך בסדר, אבל לא הצלחתי. אבל עכשיו אני ממוקד מטרה הרבה יותר, כי אני כבר יודע את הסיפור הרבה יותר רחב, ואני גם יודע איפה איזשהו סיטואציות מסוימות ששם אני הבנתי גם למה באותו רגע קשה לי, ואני מנסה מראש עכשיו למנוע את אותם קשיים שבגללם אני מגיע לאותו מצב שאני לא יכול לעמוד באותה התמודדות שבה אני עומד, ואני פשוט מתרגל את זה לעצמי על מתחיל עם איזה סיטואציה אחת או שתיים מסוימות, ומנסה שמה ללכת על, ממש לסמן מטרה מסוימת, ולעבוד עליה. כי אם רוצים באופן כללי לעבוד על הכל ושהכל ישתנה בבת אחת, זה בדרך כלל לא הולך, וסתם מתאכזבים. לכן עדיף, בסופו של דבר, לנסות להתמקד על סיטואציות מסוימות, ומשמה להתחיל להצליח, ואז כבר לעבור לסיטואציות נוספות, ולאט לאט זה כבר, כמובן, המידה משתנה מבפנים, ואז כבר זה בכיוון אחד. הכיוון השני זה כיוון של עשה טוב. הכיוון של עשה טוב זה לעבוד על הצד ההופכי מהמידה. זאת אומרת, אם אני, צורך העניין, נגיד הנושא של העצלות, שאולי ננסה קצת להתחיל לטפל בו עכשיו כסוג של דוגמה, אבל בוא ניקח נגיד את הדוגמה הזאת, ככה נלך ישר לחלק המעשי. אז אני נגיד אומר לעצמי, אני עכשיו הולך לעשות פעולה מסוימת, יכול להיות בבית, יכול להיות בישיבה, פעולה מסוימת, הולך לעשות אותה עכשיו לתקופה של שבועיים. אני עכשיו כל יום, לא יודע מה, ירוקן את הפחים בחדר, בדירה, בפנימיה. יש דירה בפנימיה, מישהו צריך לרוקן שם את הפח כל, לא יודע, כל יום, כל יומיים. סתם עולה לי עכשיו איזו דוגמה כזאת פראית. באופן טבעי זה אמור להיות איזה משהו טבעי, פעם הוא עושה, פעם אני עושה, פעם אתה עושה. כל אחד יש לו את כאילו את הסוג של תורנות שלו, מתי שמסתדר לו, לא כל אחד יעשה את זה עכשיו שבועיים. זה כאילו, מה, פרייר או אני יודע, מה פתאום, זה לא זה. אבל אני עכשיו בצורה יזומה, יודע, מתוך כל מה שלמדתי על עצמי, שאחד הדברים שראיתי זה שאם אני יפעל, כן, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אם אני עכשיו אעשה את הפעולה הזאת במקום אחר, לא באיזו סיטואציה שאני מכיר, אני אקח פעולה מסוימת ובאמת אכריח את עצמי כמה וכמה פעמים לעשות את זה, לאט לאט אני מתחיל להניע את השריר הזה, מתחיל להפעיל אותו, נתחיל לאמן אותו, ובעצם ככה בתנועה מקבילה כזאת שסור מרע ועשה טוב, עם כל התיאוריה של הלפני וההבנה והמחשבה על זה, לאט לאט העסק מתחיל לעבוד. צריך הרבה סבלנות, כי השינויים שחלים בנפש הם לא דברים שקורים בצורה מיידית, ולכן פה מי שמתייאש מהר אז לא יראה תוצאות ויתאכזב וכולי, ולכן פה צריך להאמין בתהליך ולהאמין גם בסבלנות שצריך כדי שהוא יקרה. אבל אם עושים את הדברים הנכונים, אז חזקה היא שרואים ברכה ורואים פירות, ובאיזשהו שלב זה פתאום מתחיל לרוץ. כמו כל דבר, זה בהתחלה קשה, בהתחלה עד שאתה מתגבר על סיטואציה מסוימת, ואחר כך עוד אחת, ומכריח את עצמך לפעולות החיוביות האלה, ונורא צריך להכריח, זה נורא קשה לך, אין לך כוח, לא בא לך, זה לא משהו שעד היום עשית אותו בכיף, תמיד היית מרוקן את הפח, זה תמיד איזשהו מאמץ, לצאת עכשיו מהחדר, ללכת לפח הגדול, לחזור, זה לא משהו ש... ואתה מתאמץ עליו, אתה יודע שרק אם תחזור ותעשה את זה, זה יתחיל לשחרר בך את הדבר הזה, ואז פתאום באיזשהו שלב, זאת הרגשה נפלאה ביותר, פשוט מתחילים להרגיש מבפנים אחרת, זה כבר מתחיל לקרות לבד, ולא צריך כל כך להתאמץ, לא צריך כל כך להתגבר, זה כבר מתחיל להיות חלק מאיתנו. אז זה ככה ממש בקווים מאוד מאוד כלליים, כמובן שבסוף כל אחד עם עצמו, יש הרבה טיפים אישיים כאלה שכל אחד יכול לתת לעצמו, וגם כמובן יכולים להיעזר בחברים, ברבנים, באברכים, במי שלא יהיה, תמיד מישהו לידך שאתה יכול להיות פתוח איתו, ודאי שיכול גם לתת לך כל מיני רעיונות וטיפים ועזרה איך לעשות את הדברים. חשבתי שאולי, בלי נדר, אני אף פעם לא יכול להגיד שאני מתכנן עכשיו כמה שבועות קדימה, אבל בגדול, באופן כללי, כיוון שבאמת אני השנה משתדל להשקיע באמת מאוד בנושא הזה של עבודת המידות, תוך תפיסה שזה באמת בסיס יסודי מאוד בכל החיים שלנו, וגם בסופו של דבר למה שקורה בישיבה, זה בסוף הכל מתחיל משם. אז לכן אולי, לא יודע, בלי נדר, נראה איך, גם איך יהיה אצלי, אבל לנסות לתפוס כמה מידות וקצת לנסות לנתח אותם ביחד. זה כמובן לא משהו אישי, זה אישי כן, זה הסתכלות שלי, אבל לא במובן האישי ממש של עבודת המידות שלי, אלא במובן של הניתוח שלי את הדברים, ברוח הדברים שעשינו עכשיו, וככה לנסות לתת קצת טעימה מכל מיני מידות מפורסמות שמעסיקות אותנו. אז נתחיל קצת לעסוק במידת העצלות, כמידת הזמן, לא יודע אם סיים אותה היום או לא, אבל לא, נראה, לפי הזה, נעסוק בה קצת, נתחיל לפחות לעסוק בה. ובאמת העיסוק הראשון, כן, זה מהנחה, כמו שאמרנו, נגיד שעבדתי על עצמי והחלטתי שהעצלות זה הדבר שמטריד אותי. אגב, נראה לי שזה באמת אחת המידות שמאוד מאוד טבעי שהיא תעסיק הרבה אנשים בעולם, כי באמת זה אחד הדברים הקשים. זאת אומרת, זה באמת בסוף האדם בנוי בצורה כזאת, הגוף שלו, כמו שאומרים, האפר שלו מושך אותו למטה, מושך אותו יותר למנוחה, מושך אותו יותר לנחת כזאת, להתגלגלות כזאת רגועה יותר, ובאמת זה זוקק מאמץ גדול, כל אחד לפי עניינו, כדי לצאת מהמצב הזה ובאמת להצליח להניע את עצמנו באופן כזה שבאמת אנחנו בסופו של דבר יכולים יחסית בצורה קלה, בצורה טבעית, פשוט להחליט משהו ולעשות אותו, ולא שכל פעם נפגוש את הסיטואציה הזאת שנראה לי שרבים מאיתנו מכירים אותה, שאתה מחליט משהו ואתה נורא רוצה אותו, ואז אחרי כמה ימים או שבועות אתה עומד מול עצמך ואומר, יאללה, איזה בסה, באמת החלטתי לרוץ 4 פעמים בשבוע וכל יום בשעה הזאת, ובאמת היה מעולה, פעמיים עשיתי את זה, 5 פעמים עשיתי את זה, ופתאום זה נרגע. ואותו הדבר, החלטתי לקום לתפילה ואמרתי, זהו, גמרנו, אין מצב, 7 בבוקר, אין, אני מתייצב, חבל על הזמן, בערב אתה הולך, אתה בטוח וזה, המצליח בזה עוד פעם, פעם, פעמיים, פה ושם וזה, ועוד פעם זה יורד. זאת אומרת, בהמון המון דברים, וכן בלימוד, וכן בכל מיני, להוריד את הפח ולשטוף כלים בבית, כל הדברים שהזכרנו, בכל הדברים האלה, יש הרבה אכזבה, יש הרבה הרבה כישלונות ואכזבה מעצמנו, בהנחה שרובנו מן הסתם לא אוהבים את זה ולא רוצים את זה, והגיעו עם עצמם למסקנה שזה לא טוב. אז בנושא הזה של העצלות, אז אם דיברנו לגבי החלק הראשון של הלימוד, אז פה אפשר היום בחיפוש ממש פשוט, אפשר לגלות בספר משלי פשוט, לא נגיד עשרות רבות, אבל לא מעט פסוקים, לא יותר מדי, אבל לא מעט פסוקים ששלמה המלך, שבעצם כל ספרי המוסר לקחו ממנו, אז אפשר גם להגיע לזה דרך הספרים. אבל אני מאוד ממליץ אותם באופן אישי, אני מאוד אוהב את ספר משלי, מאוד, זה ממש מדהים כאילו איך הוא מדבר איתך לפעמים, ממש פשוט נוגע לך בול בנקודה. אז אני רוצה לנתח פה מספר פסוקים ככה כדי להבין את בעצם מה אומרים הפסוקים האלה, מה הם אומרים לגבי הנפש שלנו, מה הם אומרים על החיים שלנו. אז אחד התיאורים המפורסמים של משלי זה הסיפור הזה של העצל, ש הולך לשדה, כן, בלשון הפסוקים, בלשון הפסוקים, זה על שדה איש עצל עברתי, ועל כרם אדם חסר לב, והנה עלה כולו כמשונים, כסוף עניו חרולים, וגדר אבניו נהרסה, ויחזה אנוכי, אשית ליבי, ראיתי, לקחתי מוסר. אז הדוגמה היא כמובן פשוטה, בעל שדה, אין לו כוח, אין לו כוח לעבוד בשדה כמו שצריך, ואתה מגיע לשדה הזה של אותו אדם שהיה צריך לעבוד בו ולא עבד בו, ואתה רואה את השדה מעלה חוצים וכמשונים, וכן, במקום שיוציא פירות טובים, יוצאים וכו'. בעולם הנפש שלנו, רוצה לומר שלמה המלך, דע לך שהנפש שלך בנויה בצורה כזו שאם אתה לא תשלוט עליה, לא תפעיל אותה, לא תהיה אדם, מה שנקרא אדם יצרני, אדם אקטיבי בפעולות שלו, מה שיקרה זה לא שאתה תישאר כזה פרווה רק בלי התוספת של הדברים הטובים שלא עשית, אלא מה שבעצם צומח עכשיו חלילה בתוכך זה כמשונים. צומחים בך כמשונים, כלומר אותה עצלות, כן? אותה עייפות, אותו חוסר כוח, אותו מצב של חוסר היכולת לאסוף את עצמנו בצורה אקטיבית לפעולה, זה דבר שאני רואה פסוק כזה, אני מבין שצריך להיזהר, כי בעצם אני הולך להכניס את עצמי חלילה, אם אני לא עובד על המידה הזאת, אני הולך להכניס את עצמי למצב שיגדלו בי דברים מאוד מאוד לא טובים, שמרחיקים אותי מאוד מהדברים החיוביים שאני מבין שאני רוצה להיות בהם וכמובן מאוד מאוד לא רצוי להגיע למצב שאני זוכר שפעם איזה קרוב משפחה שהגיע ככה לגיל היום אז חשבתי שזה גיל מבוגר והגיע לגיל 60 והייתי ילד ואמרתי וואי זה כבר נראה לי לקראת, כשהיינו ילדים, גיל 60 היה נראה לנו כבר פחות או יותר לקראת הסוף כזה, אנשים היו נפטרים ככה בגיל איזה מישהו, אני גדלתי בלי סבא, בלי סבתא בכלל משני הצדדים, לא ידעתי בכלל מה זה, אבל חברים שהיה להם סבא, והיה להם סבא בגיל 75, כל החברים כאילו אמרו, וואו, זה זקן, כן, המציאות השתנתה. אז זה קרוב שהיה לי ככה, שהגיע ככה, עבר גיל 60, קרוב לפנסיה וזה, אבל מסתכל על החיים אחורה, אומר, וואי, מה זה מבואס, כאילו לא ניצלתי את החיים, כאילו לא מספיק, לא עשיתי בחיים מספיק דברים, לא אדם דתי אגב, לא אדם דתי, אני צד אחד במשפחה שכולם חילונים, ואומר, סתם, כאילו, מרגיש לא השקעתי, היה אדם בסדר, אדם טוב, קם בבוקר, הלך לעבוד, חזר, חי. אבל בגיל קצת בהסתכלות אחורה, היית איזה מין קשה לראות האכזבה הזאת ככה של אדם כבר מבוגר, שמרגיש בדבר הזה. דבר נוסף, אומר שלמה המלך, אחד התיאורים שיש לו שם במשלי, זה אמר עצל, שחל בדרך ארי בין הרחובות וכולי. כלומר, מה שנקרא היום, קוראים לזה דמיונות, פחדים, חרדות, לא יודע איך שכל המילים נכונות, מר העצל מתחיל לדמיין כל מיני דברים שבכלל לא נכונים ולא אמיתיים ולא קיימים, אבל כתוצאה מאותו וקום, כתוצאה מאותו חוסר היכולת להרים את עצמנו ולדחוף ולעשות ולהיות פעיל ולהיות אקטיבי, כתוצאה מהדבר הזה מתחילים כל מיני פחדים, שחל, כן, בלשון של משלי, זה יש עריות בדרך, זה אי אפשר, זה, 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 זה מסוכן, וואו, יודע מה, זה פחדים גם גשמיים אגב וגם רוחניים, כן? יש פחדים, פחדים הם לא רק גשמיים, אלא ברור שפחדים הם הרבה יותר, הם פחדים רוחניים, כאילו מה אני אכנס לזה עכשיו, מה אני אהיה דוס, אני אהיה בניש, אני אהיה זה, מה זה אומר, זה, כל מיני סרטים, כל מיני סרטים בראש עכשיו על החיים שלך, כל מיני, הכל נכנס כאילו בתוך הוואקום הזה, נכנסים כל מיני דמיונות ומחשבות, שבעצם עוד פעם, מה שהם גורמים זה להתרחק מהמקום של העשייה, מהמקום של הפעילות, של, של, של ההתקדמות ו, 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 וכדומה. בעצם כבר פה מה שאדם כמובן בעצם צריך לומר לעצמו כתוצאה מהמחשבות הפשוטות על הדבר הזה וגם ככה מכבר מכל מיני פסוקים דברים שהוא רואה זה איזה משפט יפה שראיתי אצל הרב קוסטה, שהוא מביא, הוא אומר ככה, ככל שאדם מתגבר במציאות החיים שלו, כך הוא גדל ביחס לעולם. ככל שהוא פסיבי, אזי העולם גדל לעומתו והוא הולך וקטן. כלומר, הפחדים האלה והדמיונות האלה, הם הרבה פעמים, הרי מה קורה? ברגע שאדם הוא יוזם, ברגע שאדם הוא עושה, ברגע שאדם הוא פעיל, אז הוא בעצם נהיה גדול, הוא נהיה משמעותי, הוא ממלא את עצמו בהמון תכנים ובמחשבות גדולות, בעשייה משמעותית, והוא בעצם מתחיל להיות, הוא מתחיל להיות גדול ביחס לעולם, זאת אומרת, הוא אדם שפועל, הוא אדם שמשפיע, הוא אדם לא שהעולם קטן, כן, לא הכוונה פה לאיזה גאווה עכשיו, אני גדול והעולם קטן, אלא הכוונה היא, אני מתחיל להרגיש את המשמעות שלי, ואז, אבל, ומה קורה בהפוך? מה שקורה בהפוך זה כש... האדם הוא באותה פסיביות הזאת, כן, באותה עצלות, מה שקורה, הוא מקטין את עצמו בגלל שהוא לא עושה, בגלל שהוא לא פעיל, אז הוא בעצם קטן, וככל שאתה יותר קטן, אז אם אלה, כל מה שמסביב נורא נראה מפחיד, ונורא נורא גדול, ונורא מאיים, ונורא אין סיכוי, כי זה בעצם המשוואה, כשאתה מתקטן, אז כל מה שמסביבך נראה הר נורא, נורא גדול, משהו שהוא נורא קשה להשיג אותו. חז"ל אומרים שאחר כך ביום הדין, כן, על היצר הרע, איך הוא היה נראה גדול, הוא היה נראה קטן, הוא נראה נורא גדול, בסוף כשעוברים את זה, אז כשאדם מצליח להתאמץ ועובר את זה, הוא פתאום יש לו חוויית הצלחה, הוא פתאום רואה שזה לא היה כזה, לא היה כזה סיפור כמו שהוא חשב. נכון שהיה זוקק איזה מאמץ לא פשוט, אבל ברגע שזה מתחיל, ברגע שמתחיל להצליח, אז פתאום הכל, כל הפרופורציות משתנות, וזה, וכמובן הצלחה גוררת הצלחה, וכמובן שכל מהותו של האדם, אולי עוד פסוק אחד, מעניין שיש למעשה כמה פסוקים כאלה במשלי. אחד הפסוקים במשלי אומר את הפסוק הבא: דרך הצל כמשוכת חדק ואורך ישרים סלולה. משוכת חדק, הכוונה היא לחדק של הפיל. יש שם כמה, יש שני פירושים. יש פירוש שזה החדק של הפיל הוא מין דבר כזה הוא כל כך גדול שהוא כזה משתבלל סביב עצמו, ויש אומרים שמשוכה זה כמו משוכה של קוצים, כן? שאתה, מי שהיה פעם באיזה טיול ונכנס ככה לאיזה, יצא מאיזה שביל ונכנס ככה לאיזה איזשהו מקום שאתה פשוט מתערבב בתוך איזה צמחייה, אתה פשוט לא יכול לצאת, אתה פשוט מסתובב על המקום, סגור בתוך הזה, ואתה לא יודע איך אתה יוצא, ואורך ישרים סלולה. מציב פה שלמה מלך את העצל כההפך מהישר. כלומר, יש את האדם הישר שהוא מתקדם בקו ישר, הוא מתקדם קדימה, ויש את העצל שהוא נמצא בתוך הציר, מסובב בתוך הציר של עצמו. כמובן זה מזכיר גם את הפסוק המפורסם, ששם שלמה המלך אומר שהדלת סובב על צירו והעצל במיטתו. מפרשים שואלים, למה העצל במיטתו? אני מבין, העצל, המצב הטבעי שלו שהוא במיטה. עכשיו, למה צריך לכתוב שבמקביל לזה שהוא במיטה, אז הדלת סובב על צירו? מה זה מוסיף להבנת העצל? אבל זה פשוט, כי בעצם, הרי, כן, זה כמו דלת מסתובבת, אתה מה שנקרא משקיע בניוטרל, כן, יש בבתי מלון, כל מיני מקומות כאלה, אתה דוחף את זה ואתה לא מתקדם לשום מקום, זה משהו שמסתובב, כן, הדלת סובב על צירו, זאת אומרת, יש פה איזה משהו, תנועה מעגלית שלא מוליכה לשום מקום, כן, אדם שרוצה להתקדם, בסדר, אז אם זה מקום של כניסה לאיזה מקום, אז בסדר, אז אפשר, כן, אבל לדמיין, כן, שאנחנו איזה מישהו שלא מבין מה, אחד שהגיע מאיזה ג'ונגל, לא יודע מה לעשות עם הדלת הזאת, אז הוא נכנס לדלת ורוצה להתקדם, והוא נכנס לדלת והוא מוצא את עצמו שהוא כל הזמן באותו מקום, איזה תנועה סיבובית שהוא נשאר באותו מקום. זה בעצם בעומק מה שקורה לאדם העצל, כמובן המיטה היא ברור, המקום הטבעי, כן, אחד המקומות הטבעיים לעצל זה המיטה, ובעומק בעצם מה שמתואר פה בעומק זה שהאדם בעצם נמצא עוד פעם פה במחשבה, כשרואים פסוקים כאלה ואתה אומר לעצמך, אז מה זה אומר? מה זה אומר על החיים? מה זה אומר לי? מה זה אומר לי על עצמי ועל צורת החיים שבה אני חי? ואתה מבין שבעצם אתה נמצא במקום שבו אתה, אם לא תפרוץ קדימה, אם לא תצא מהמעגל הזה שאתה בעצם סגור בתוכו, אתה פשוט לא תגיע לשום מקום, אלא אך ורק תלך ותשתבלל בתוך עצמך. הבטלה הזאת, עוד פעם, החוסר מעש הזה, יביא בעצם לסיבוכים כמשוכת חדק, יביא לסיבוכים פנימיים, המון בלבלות, וקודם דיברנו על פחדים וכדומה, ואותו הדבר גם פה, המשוכה הזאת שבעצם נמצאים בתוכה, היא מביאה לאיזשהו חוסר ישרות, היא גם מביאה הרבה פעמים אפילו כמעט לרמה של איזה שקר פנימי, חכם עצל בעיניו משבעה משיבי טעם. כלומר, הוא יודע להסביר, כלומר, הוא שבעה משיבי טעם, חכמים מסביב, אומרים לו, כל הספרים הוא קרא, כל הספרים אומרים לו, צא מזה, אתה במקום לא טוב, תפרוץ מהדבר הזה. אבל כיוון שהוא בתוך המשוכה הזאת, עד שהוא לא יצא ממנה, הוא יסביר לעצמו כל הזמן כל מיני הסברים ותירוצים, חכם עצל בעיניו, הוא כל הזמן חושב שהוא הכי חכם בעולם, ויש לו כל מיני הסברים למה, תמיד אני אומר, הרי יש את המשפט המפורסם שאחד אומר, תשמע, אני, אם אני אקום מאוחר, יהיה לי כוח ללמוד בהמשך היום. אז יש הצערה, יש לו הרבה, הוא חכם, יש לו הרבה הסברים, כי הוא אומר, תשמע, אני אקום מוקדם, אחר כך אני אהיה עייף, אז ילך לי הסדר בוקר, וזה, אולי תחשוב על איזה רעיון חדש שאפשר גם לקום מוקדם וגם להמשיך להיות ער עד שעה 1 בצהריים, זה לא להיות ער עכשיו 17 שעות, סך הכל אומרים לך להיות ער 6 שעות, משעה 7 עד שעה 1 בצהריים, תלך לנוח, זה בסדר גמור, מה, זה כך קשה, אבל החכם מצל בעיניו, הוא בעצם בתוך, הוא לא מצליח לצאת מהסיחור הפנימי הזה, ולצאת לאיזה דרך ישרה, לצאת מהמציאות הזאת, ורק אז, רק כשהוא יתחיל לצאת מזה, רק אז בעצם תפתח לו הדרך, והוא יבין בעצם כמה הוא היה תקוע קודם וכמה כמה בעצם הוא נמצא במקום שאם הוא יישאר במקום הזה אז הוא נמצא במקום מאוד מאוד לא טוב, מקום מאוד מאוד מסובך. ואולי פסוק אחרון, קצת הרחנו, אולי פסוק אחרון רק ש מאוד חזק בעניין הזה, זה הדימוי ששלמה המלך עושה במשלי, לך אל הנמלה, עצל ראה דרכיה וחכם. הנמלה כידוע, מה שהיא עושה היא משקיעה לטווח ארוך. היא עובדת חצי שנה, יכולה לעבוד כדי לקחת איזשהו כמה, כן, כמה גרעיני חיטה או שעורה לאיזשהו מקום, והיא אוגרת את זה בקיץ, יש לה דרך מסוימת, כן, אגרה בקציר, מאכלה, יש לה שיטה מאוד, מאוד, היא עובדת לטווחים ארוכים, לא עובדת לטווחים קצרים, ויש לה עוד דבר אחד מאוד מעניין, שאין לה קצין שוטר ומושל. היא לא עובדת עם מישהו שנמצא מעליה, אלא היא מפעילה את עצמה. היא מפעילה את עצמה, היא מבינה שאם היא לא תפעיל את עצמה, אז זה לא יקרה. בסוף אדם צריך להפעיל את עצמו, לא כל הדברים שיש מסביב יכולים לעזור, אבל בסוף, 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 אדם הוא עם עצמו. וגם אם בישיבה יש לו קצת חממה וכו', בסוף הוא יוצא מזה, הוא מגיע הביתה, הוא מגיע לצבא, הוא מגיע לחיים, הוא צריך להפעיל את עצמו. והנמלה אין לה קצין ולא שוטר ולא מושל, היא מפעילה את עצמה. ויש לה סבלנות, היא לא עושה משהו שבוע, אומרת, לא התקדמתי, זה לא זז, יאללה, אין טעם, מה, אני לא מרגיש שום דבר, לא מרגיש את המתיקות של התורה, לא הרגשתי איזה כוונה בתפילה, אני כבר שבוע קם לתפילה. אני בחודשיים בישיבה כבר ועוד לא הרגשתי את ההתלהבות, לא, אני עוזב, אני לא, כנראה התורה לא בשבילי. מה, אתה עושה צחוק? מה, זה כדורגל? זה סרט לראות? מה, אתה... מדברים פה על דברים רציניים, על דברים עמוקים, וזה לומדים מהנמלה. לומדים מהנמלה שהיא רואה מטרה, היא מבינה שהיא צריכה, אצלה זה משהו מאוד קל, מאוד, מאוד פשוט, כן, לדאוג לאוכל. האוכל שלנו זה לא רק לדאוג לאוכל ולחסוך כסף ליום שתצטרך, גם זה אגב, גם זה נכון, אבל כמובן שמבחינה אישית, מבחינה רוחנית, אתה מבין שאתה בעבודת מידות, בעבודה רוחנית, הולך לטווחים ארוכים, אבל בסוף הטווחים האלה, בסוף זה קורה. נמלה הזאת בסוף אוגרת לחצי שנה, היא אוגרת מקור, ויש לה אוכל לאורך כל התקופה שאחרי זה, יש לה אוכל ויש פירות למה שהיא עושה. אותו הדבר גם אנחנו, אתה רואה את זה, אתה אומר, אתה מקבל כל מיני הבנות על בעצם מה חלילה קורה לי אם אני לא עובד, לאיפה זה מוביל, באיזה מציאות אני נמצא. אתה מנסה להקל את כל הדברים האלה, להגדיר אותם לעצמך, וזה כמובן רק טעימה של מספר פסוקים, שכמובן יש הרבה אחרים, וכמו שאמרנו, בספרים, שכמובן מנתחים את זה, כל אחד על פי דרכו, מנתח יותר לעומק, ומביא הסברים וסיפורים ומקרים וכולי. כל זה מעמיק מאוד את הנחישות ואת ההבנה ש... את הצורך הקריטי להתגבר על 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 אותה מידה, ומשם כמו שאמרנו הדרך נסללת כמובן לדברים מעשיים, שכמו שהזכרנו קודם דוגמאות. תבוא הביתה ותגיד עכשיו לעצמך, אני עכשיו שבועיים שוטף את הכלים בליל שבת אחרי האוכל, שזה הסיוט הכי גדול בערך שיש בעולם, בליל שבת שכולם עייפים, מטורף, אף אחד לא רוצה לעשות את זה, זה אחד המשימות הכי קשות שיש, שתמיד יש בבתים מריבות, מי עושה את זה ומי עשה שבוע שעבר ומי זה וכל הדברים האלה. ותאר לך שאתה בא עם החלטה כבר מראש מגובשת, לא באותו רגע, באותו רגע אתה תנשפח על הספה ואין סיכוי שתצליח אם באותו רגע תחליט לקום. אבל אם באת כבר מראש עם כל המחשבות וכל ההבנות וכל זה, ואתה בא חמוש בידיעה הזאת, אין, השבת הזאת, אני נגמר האוכל, אני אף למטבח, לא מחכה פה להתלבטויות וזה, פשוט מחליט עכשיו שבועיים, חודש, אני עושה את זה, עולם אחר. אחרי כמה פעמים, פתאום, אתה לא צריך עכשיו כל החיים לעשות את זה, התורנות תמשיך וגם אחרים יעשו, אבל אתה יודע שלעצמך פרצת, יצאת מהמשוכת חדק הזאת, יצאת מהדלת הזאת שסובבת, הצלחת לצאת לאיזשהו מרחב, ומשם אתה רק עולה למעלה, וחבל על הזמן לאיפה העבודה הזאת, בעזרת השם, יכולה להגיע. בעזרת השם שנזכה, נצליח.